להמתין עם סדר הפרשיות ולהיכנס לענייני המקדש. בשבוע הבא ובשבועות הבאים, עם כניסתנו לחלק האחרון של ספר שמות, ופרשיות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והפעם להתחיל להיכנס עם תחילתו של חודש אדר, לענייני פורים וענייני חודש אדר בכלל, בדברים שנגענו בהם אחת כאן ואחת שם. אני רוצה לנסות לראות את הדברים יחד. גם הפעם אני מבקש לעשות את הדברים דרך לימוד פיוט, כמו כמה פעמים שקחנו פיוטים מסוימים ודרכם ביקשנו ללמוד פרשות רחבות יותר. כך עשינו פעם בעשרה בטבת עם אזכרה מצוק, עם פיוטים אחרים. הפיוט שאותו אני מבקש ללמוד הוא הפיוט המפורסם של שושנת יעקב. עכשיו הפיוט הכי מפורסם של פורים, שבעצם שושנת יעקב הוא חלקו האחרון, תחילתו באלף, במקור אחד, באשר היני עצת גויים, והוא הולך לפי אלף בית, דבר שבפיוטים מונע מאיתנו בדרך כלל את שם המחבר, ולא מאפשר לנו לזהות אותו בקלות. הוא מסתיים באותיות שין ותף הרחבות יותר בצילום בשושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד חלת מרדכי, ותשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. מה שמופיע אחר כך הוא לא רק שהוא חלק מהפיוט, אלא אולי על ידי זה שהוא בא אחרי האלף עד תף, הוא הופך להיות עיקרו של הפיוט. כי אולי המגמה ההלכתית שנמצאת מאחורי כל דבריו של הפייטן, היא תהיה קשורה לכל התוכן, היא השורות שהוסיפו בסוף, והן השורות שקובעות את הדברים הפשוטים, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ארור המן, ברוך מרדכי, ארור הזרש, ברוך האסתר, וגם חרבונה זכור לטוב. אני חושב שניסינו לעסוק בכל אחת מן הדמויות האלה בפעמים נפרדות, אבל כנראה שיש לפעמים, כאשר אתה מוציא משהו מתוך המכלול שלו, שהוא לא בתוך האותיות למשל, וזה איזה מין קו אחד חריג בתוך ציור, קו אחד צורם שהופך אותו, את עצמו, לבולט דווקא על ידי זה שהוא חורג מכל הכללים. כל הסדר הוא א' עד ת', מסודר מאוד, עם סיומת, עם משהו שהוסף בסוף, ויש לו חשיבות רבה מאוד, אנחנו נגיע לזה מיד. אגב, הפיוט הזה כולו, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים את שם מחברו. הוא לא נרמז לנו בראשי התיבות או בראשי המשפטים, אנחנו כן יודעים שהוא פיוט מאוד מאוד קדום. כך מופיע במקור 2 מצד שמאל למעלה, בדברי המגיד משנה מהנושאי כלים החשובים של הרמב״ם, הוא כותב, הוא אחד מן הפיוטים קדמוני הקדמונים. והולך על סדר א' ב' לסופו ותקוותם בכל דור ודור, ואז באה התוספת שעליה דיברנו עכשיו. ומזכירו הגהות מימוניות בהלכות מגילה פרק א' או ת' ו', זה הגהות מימוניות על הרמב״ם, והוא מוזכר שם בתור פיוט קדמון. כשאנחנו מדברים על פיוט קדמון, אנחנו מדברים על פיוט קדום באמת, כי הגאות מימוניות שהוא עצמו מוקדם מאוד, מזכיר את זה כבר כפיוט קדמון ומוכר לו, וכבר ראינו יותר מפעם שהפיוטים האלה הם עטיפה של הרבה 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 עולמות שלנו היום פחות מוכרים, כי אנחנו פחות משתמשים לצערנו בשפת הפיוט, אבל הם מקפלים בתוכם עולמות שלמים. בכלל, חלק מגדולי הפייטנים היו גם חלק מגדולי גדולי גדולי עולם ההלכה, חלק מגדולי בעלי התוספות. אנחנו אומרים את הסליחות שלהם ואת הפיוטים שלהם, או את הקינות שלהם, בקינות ובסליחות. ובתוך הפיוט הם מכניסים הרבה מאוד דברים שהם יסודות הלכתיים לא קטנים. כך למשל, השורות הבאות אחרי הפיוט או בסוף הפיוט, הן שורות שנובעות מהלכה. זה לא סתם איזה מין צעקות מגרש כאלה, ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, איזה פורים ככה. זאת ההלכה. אנחנו יודעים שאת הפיוט הזה נוהגים בחלק גדול מן הקהילות להצמיד מיד לברכה האחרונה אחרי המגילה, או להתחיל אותו בשושנת יעקב, או להתחיל אותו באלף, ובעצם ההצמדה מצמידים גם את החובה להזכיר את ארור המן ואת ברוך מרדכי, את ארורה זרש ואת ברוכה אסתר, וגם את חרבונה, שעסקנו בו פעם וצריך להיכנס לחור הזה היום קצת יותר בצורה מקיפה בכל. המקור לתזכורת הזאת הוא הלכתי טהור. במקור 4 מופיע המקור של זה בגמרא בירושלמי במסכת מגילה, וזה נפסק להלכה. שם כתוב, רב אמר, צריך לומר ארור המן ארורים בניו. אמר רבי פנחס, צריך לומר חרבונה זכור לטוב. רב לא אומר איפה צריך לומר את זה. צריך לומר. מעניין מאוד שבמדרש רבה, במקור 3, דבר ש... אנחנו לא מכירים אותו להלכה בפועל, אבל תראו איך פוסק המדרש, אם מותר להשתמש בביטוי הזה. במדרש רבה מובא כך, זה מובא אגב הסיפור בכלל של נושא אחר לגמרי, של אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יגלה לו את כל מה שהוא הולך לעשות בסדום. ושם יש ביטוי, והשם אמר המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. והרי ואברהם היו יהיה ואברהם יהיה לגוי גדול וכולי. זאת אומרת, כיוון שאברהם הוא כזה חשוב, לכן אני מספר לו. ואז אומר המדרש, שנהג פה הקדוש ברוך הוא כדברי שלמה במשלי, זכר צדיק לברכה. שכיוון שמזכירים את הצדיק, אז גם מברכים אותו. ועל המדרש הזה, מביאים חז"ל שלהבדיל, כאשר עוסקים במן הרשע צריך להזכיר את קללתו, כשעוסקים במרדכי צריך להזכיר את ברכתו, ושם במדרש מופיעה הלכה מרתקת, הלכה, דעה מרתקת, מקור 3, רב, אגב אתם רואים זה בדיוק אותו המורה של מקור 4, כלומר המקור הוא דברי רב, רב כי הווי מתי, להמן בפורים. מה זה כי הווי מתי להמן בפורים? כשהיה מגיע להמן, הוא לא הגיע להמן הביתה. כשהוא הגיע במגילת אסתר למילה המן, אמר ארור המן וארורים בניו, לקיים מה שנאמר ושם רשעים ירכב. אמר רבי פנחס, חרבונה זכור לטוב. ובפירוש על המקום במדרש, דברי רבי פנחס, חרבונה זכור לטוב, הם שרבי פנחס לא סתם אמר חרבונה זכור לטוב, אלא כמו רב, כשרבי פנחס הגיע לחרבונה במגילת אסתר, הוא היה עוצר ואומר זכור לטוב. ומה עם הפסק? ומה עם האיסור להפסיק באמצע ולדבר באמצע? זאת אומרת שרב הבין שהחובה לומר ארור המן היא אינטגרלית למגילת אסתר. לא רק שהוא לא התנגד לרע של הרעשנים, אלא הוא בפועל עצר ואמר את המילים ארור המן ארורים בניו, וכשהגיע למרדכי לפי זה הוא בירך אותו, כי גם זה מופיע שם באותו מדרש לפני כן. רבי פנחס כשהגיע לחרבונה היה אומר זכור לטוב. יש שם פרשנים ששואלים לאיזה חרבונה, כי חרבונה מגיע פעמיים במגילת אסתר. הפעם הראשונה הוא מופיע בפרק א', שם הוא מופיע בתור אחד מחמישה סריסי המלך. שם ככה כמה שמות של סריסים, לא כולם גדולי עולם, אבל הם מופיעים שם בשמותיהם, אחד מהם זה חרבונה. והפעם השנייה והיחידה הנוספת הוא מופיע עם ההצעה הגאונית שלו שישנו עץ שהמן עשה כדי לתלות את מרדכי. אז יש מהפרשנים ששאלו על איזה חרבונה היה רבי פנחס מפסיק ואומר זכור לטוב, בפשטות על השני, אולי על שניהם. נראה שבהמשך לשאלה הזאת יש משמעות. לענייננו, הסיומת או מה שאנחנו מביאים בסוף הפיוט הזה, זה מה שאנחנו עושים בפסיקה ההלכתית של אומר ארור המן וברוך מרדכי. ולקיים את החובה ההלכתית הזו, אנחנו לא מפסיקים באמצע המגילה, אבל אני מזכיר את דברי המדרש כדי להראות עד כמה אינטגרלי ההבנה הזאת לתוך מגילת אסתר. שההגדרה של חייב איניש לבסומי בפוריה היא בדיוק זאת, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל זה לא רק איזו מין אמירה כזאת שלא יבין מה קורה, אלא יש כנראה איזה מסר גדול בערירה הזאת ובברכה הזאת שבו תמון הסוד של פורים. צריך להבין את זה, אני רוצה ללכת עם הדברים לאט מתוך הפיוט הזה. אנחנו נתרכז בעיקר בשורות האחרונות המוכרות לנו יותר, בשושנת יעקב ובתשועתם היית לנצח ובלהודיע, אבל נתחיל את זה מההתחלה. אולי אגב נוסיף תוספת אחרונה שהיא מעניינת. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו נמצאים בתחילת חודש אדר, יותר מתמיד מתפללים בו למרבין בשמחה מיוחד. זה דין מיוחד מאוד, הדין של שמחה בחודש אדר. אין לנו מצד אחד עוד דבר כזה. אין לנו חודש שכיוון שיש בו בשיהיה החג הכי שמח בעולם, אז אנחנו אומרים מי שנכנס מרבין בשמחה. מאידך, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה לא הופך את הימים האלה לימי שמחה מבחינה הלכתית. זאת אומרת, הם לא מבטלים תחנון. למשל, חודש ניסן אנחנו לא אומרים תחנון. אבל אין לנו מי שנכנס ניסן מרבין בשמחה. אין אף יום שמתבטל בגלל המי שמישה, חוץ מהלימודים. אבל מי שמישה לא מבטל שום דבר. הוא לא יוצר שום חלות הלכתית כלשהי. זה בעצם נשאר למשהו של ילדים לכאורה. אבל זה בכלל לא כך. צריך להבין את המושג הזה. מה זה, מה המשמעות של המי שנכנס אדר? במה בא לידי ביטוי השמחה של חודש אדר? זה מתכוננים לפורים, זה נחמד. אבל מה עניינו? ומה הוא מתבטא גם ברמה ההלכתית, אבל ברמה המהותית? אותו יסוד של שמחה שאין לו בכלל את הביטויים הרגילים של שינוי, של איסור אבילות, של איסור הספד. אלה ההגדרות שמופיעות במגילת תענית לימי שמחה. שמונת ימי חנוכה, דלא להתענה באון ודלא למספד באון. אסור להתענות, אסור להספיד, אין את זה, אין את זה בשום מקום בהגדרות ההלכתיות. ההפך, החג היחיד שמקבלים אותו בתענית הוא פורים. זה מין משהו משונה שצריך להיכנס אליו לעומק. ומי שנכנס אדר זה לא פלקט שהתחדש בבתי הספר. זו אמירה גדולה שמופיעה במסכת תענית. אגב, גם היא מופיעה כאיזה מין דרך אגב. גם זה מחייב עיון גדול. לא כתוב מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כתוב כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. טוב, להתחיל את המי שמי שעלה מי שנכנס אב זה בטח לא היה מתאים. אז לקחו את זה לחצי השני. אז זה סתם צריך הבנה. מה זה כשם שמי שנכנס, מה הקשר? אגב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, אני מבין את זה הלכתית, זה ברור לחלוטין. מי שנכנס אב, יש הגדרות הלכתיות למה קורה בשבוע שחל בו, בתשעת הימים. יש הגדרות הלכתיות. מרגע שנכנס אב, יש משמעות הלכתית למיעוט בשמחה. שזה הגדרות מדויקות. מה עושים מבחינת מסע ומתן? מה עושים מבחינת הבילות? זה לא סתם אמירה. דרך אגב, מי שנכנס אב ומעטין בשמחה, מופיע ברמב"ם. מי שנכנס אדר ומרבין בשמחה לא מופיע בשום מקום בהלכה. גם לא בתור איזו כותרת יפה. כלומר, הרמב״ם לא מביא את זה בהלכות פורים בתור איזה רעיון. לא בשולחן, אין. אז מה זה? זה וורט. מה הרעיון? מה זה? מה זה השמחה הזאת? אנחנו ננסה להיכנס לכל זה, כמו שאמרתי, לכל זה מתוך הפיוט שבו אנחנו נמצאים. נקדים במהירות קצת את האותיות הראשונות מאלף עד ריש, כדי להגיע מהר לשושנת יעקב. אני קשה לעסוק באותיות לפני, כי כל אחד יש לו את הניגון שלו בשושנת יעקב, וכך מתנגן תוך כדי שעוסקים בפיוט. אשר הייני עצת גויים ויפר מחשבות ערומים. זו פתיחה כללית, והנה ממנה מיד מיד עוברים לפורים. וקום עלינו אדם רשע, נצר זדון מזרע עמלק. נצר זדון מזרע עמלק. גאה באושרו וקרא לו בור, וגדולתו יקשה לו לחם. שימו לב מכאן כמה חוזר המוטיב הכל כך חשוב כנראה, לא שהמן נפל, או שהמן נתלה, או שהמן נוצח, אלא שהמן נפל בבור שהוא עצמו קרא. כנראה שהמוטיב הזה הוא בסיס שיסביר לנו בהמשך חלק גדול ממה שכבר הזכרנו. מהארור והברוך ומחרבונה ומהרבה הרבה הרבה דברים. גאה באושרו וקרא לו בור. כי כשהוא גאה באושרו והוא הראה את רוב, את כבוד אושרו ורוב בניו, באותו זמן שהוא הראה את זה, הציעו לו את ההצעה ההיא להקים את העץ הגבוה 50 אמה, והוא, זה הבור שבו הוא נפל, ביקש להשמיד, דילגתי, דימה בנפשו דלד ללכוד ונלכד, ביקש להשמיד ונשמד מהרה. זה שונה ממועדים אחרים, אנחנו מדברים על פרעו, אנחנו מזכירים שסוס ורוחבו רמה וים, אנחנו לא מזכירים את התהפכות. כל הונהפוך הוא של פורים, צריך להבין אותו לעומק, הוא כנראה מהותי לעצם השמחה שהיא שונה ברמה המהותית, ההלכתית, הנפשית שלה, מכל תפיסת שמחה אחרת. נמשיך. בלי להפסיק מזכירים פעם אחרי פעם שהמן הוא לא תופעה חד פעמית, אלא הוא נצר מזרע עמלק. זה הופיע מקודם באות ב', עכשיו זה חוזר באותיות הבאות. המן הודיע איבת אבותיו ועורר שנאת אחים לבנים. המן הודיע איבת אבותיו. איבת אבותיו זה אגג, זה עמלק. ועורר שנאת אחים לבנים. מה זה המן הודיע איבת אבותיו? מישהו לא ידע את איבת אבותיו? מרגע שיצאנו כבר מים סוף, הכרנו את איבת אבותיו. אנחנו השבת נעסוק בזכור את אשר עשה לך המלך. המן הודיע איבת אבותיו? אז זה חשוב. המן מופיע בעם ישראל או בהיסטוריה כאשר יש תחושה שהעולם השתחרר מהשנאה. רק תמול שלשום קורש הציר את הצהרתו, ירושלים חוזרת ונבנה, העולם מכיר בבנייה הזאת של ירושלים, הצהרת קורש הגדולה. זה לא אומר שהיהודים מגיעים לירושלים, זה רק אומר שקורש הציר. היהודים עוד מעט יבואו, בינתיים הם סועדים בשושן. זו תופעה היסטורית מוכרת בעמנו. אבל העם כבר נמצא בהכרה בינלאומית שונה לחלוטין. שיא ההכרה הבינלאומית, בהפוך על הפוך, זה פילי פלאות. מגילת אסתר היא כולה נס שבחוץ לארץ, אין לה זכר לארץ ישראל. רק באיזה פסוק עצוב עם המנגינה הזאת של איכה, אנחנו זוכרים את הגולה שרוגלתה על ידי יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדרצר מלך בבל ושמרדכי בא משם. אבל אז אנחנו שואלים, למה הוא בעצם גלה ולא נמצא בארץ? גם זה מעניין אותנו. כל הכבוד, בסדר גמור, הוא נמצא בשושן, אבל שושן לא סגורה, הרי יש חופש. הנס כולו נעשה שם. אבל בעצם, מאחורי מגילת אסתר יש סיפור שונה לחלוטין. המלחמה האמיתית היא לא על שם, אלא על ירושלים. המלחמה האמיתית שמתרחשת סביב מגילת אסתר היא הסתנה שכותבים בני המן ואנשיו על יושבי ירושלים ובניין ירושלים. וירושלים שמתחילה להיבנות במלכות פרס, פתאום הופכת להיות איזה מין אפיזודה שאוטוטו כמעט וחלילה חלפה, ולראשונה מוצע פתרון סופי כולל לכל הבעיה הזאת. מציע אותו המן, והוא מודיע מחדש את איבת אבותיו. כדאי אגב לזכור, אנחנו נחזור מיד לפיוט, כדאי לזכור את ההלכה. פורים הוא כולו חג של יחד. לך כנוס את כל היהודים, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מישהו מכיר עוד חג שנתקן מלכתחילה בשני ימים שונים? זה החג היחיד שיהודים לא עושים אותו יחד. שכל שנה בפורים משולש עוד יותר זה מסובך, מסתבכים תמיד בשאלה מה דינו של בן עיר שיצא לקרח, של פרוז שנמצא במוקפים ומוקף שנמצא בפרוזים, בתבניתו של החג, משהו מוזר מאוד. נקבע י"ד ונקבע ט"ו. למה? כי המלחמה נעשתה בשני ימים? חנוכה נעשתה מלחמה בשעה אחת? מלחמה נעשתה ביותר משמונה ימים. אבל נקבעה שעה שבה קובעים את ההלל. איזו מלחמה נגמרת בדקה אחת? אנחנו כבר מזמן יודעים שזה לא כך. אבל יש שעה שבה נקבע רגע הניצחון. ולפי מה קבעו מי יקרא בתתוו? נכון, בשושן גמרו את הניצחון ב-15. לפי מה קבעו מי יקרא בתתוו באדר? מה הקריטריון? מוקפים חומה. איזו חומה? מימות יהושע בן נון. מה לקריטריון חומה מימות יהושע בן נון ולשושן הבירה? שושן מוקפת חומה אם ודאי לא מימות יהושע בן נון. מה ליהושע בן נון ולשושן? אלא למה קבעו מוקפים חומה מימות יהושע בן נון? זה פילי פלאות. כי תקנו את הכל לכבודה של ירושלים. כי בכלל העיר שמעניינת אותנו במגילת אסתר זה בכלל לא שושן, זה הכל סיפור כיסוי. הכל, הכל, הכל זה ירושלים שמישהו שכח שם, שעשו סעודה ושתו מכלים וכלים מכלים שונים במגילה של איכה, מאותם כלי מקדש שסעדו בהם שם. הכל, הכל ירושלים, רק היא בסיפור כיסוי נמצאת אצל החשברוש בשושן. וכל יהודי שיעשה את כל החג ביהודה לעת כבני רוב העולם, כי מה מוקף חומה ממות יהושע בן נון? כל יהודי שיעשה את יהודה לעת יזכור שהחג לא מושלם, כי יש ירושלים ושם יש דין מיוחד. אין אותך כזה. קיים רק פה. יש יום טוב שני של גלויות, כי אתה בגלות, אבל גם שם אתה יודע שיש יום טוב. זה לא שפסח נעשה בתת זי ניסן, הוא נעשה בתת וב, רק אתה עושה יום טוב שני. אבל בין עיר פרזים שקיימת פורים בתת וב לא עשה ולא כלום, הוא ברך ברכות לבטלה. כמו שבין ירושלים שקיימת פורים ביודלת לא עשה ולא כלום. אז זאת נקודה מעניינת מאוד שצריך לתת עליה את הדעת, אבל היא מופיעה פה רק ברמיזה שנגעתי בה. המן הודיע איבת אבותיו ועורר שנאת אחים לבנים. מי זה האחים? זה מעניין מאוד. האחים זה אדום וישראל. איך פונה משה רבינו למלך אדום? כה אמר אחיך ישראל. וכשאדום וישראל כל כך מתחברים, והנה יופי, עולם שלם הולך יפה, בא המן ומזכיר, עוד לא הגיע הזמן, והמן בעצם, ברשעותו, מזכיר לכולנו את מוקד המלחמה, הוא עוד לא נגמר. בפור שהוא מפיל. ולא זכר רחמי שאול, כי בחמלתו על אגג נולד אויב. זמם רשע להחריץ צדיק, חוזרים על זה, ונלקט טמא בידי טהור. עוד פעם ההתהפכות. אני מדלג, פרעות כף, קראות מרדכי, כי יצא קצף ודתי המן ניתנו בשושן, לבש שק וקשר מספד וגזר צום וישב על האפר, מי זה יעמוד לכפר שגגה? לאות עין, עמד באושרו ונפל ברשעו, עשה לו עץ והוא נפלא עליו. המוטיב הזה לא מפסיק. פיהם פתחו כל יושבי תבל, כי פור המן נהפך לפורנו. בכלל דבר מוזר. אם יש חג שיש לו שם מרגיז, זה פורים. כל כך לא יהודי השם הזה. תשבו אותו לחגים אחרים, פסח. אתה אומר פסח, אתה מיד חושב על זה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. אתה אומר סוכות. הקדוש ברוך הוא השיב את בני ישראל בסוכות. אומר יום הזיכרון. ראש השנה, יום הכיפורים, השם נותן כזאת משמעות, עצרת. אתה אומר פורים, אז אתה נזכר שהמן עשה רולטה. והוא הפיל פור, ובפור יצא פורים. זה מה שנשאר. וכדאי אגב לזכור, חז"ל יגידו לנו בהמשך, והפייטן ידבר על זה מפורש, שלעתיד לבוא כל המועדים בתהילים. חוץ מפורים. כל המועדים בתהילים לעתיד לבוא, או בתהילים לגמרי, או יהיו תפל, 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 ויציאת מצרים תפל, ושיעבוד מלכויות עיקר. וכשאני אומר יציאת מצרים תפל, אני בעצם מדבר על כל המועדים האחרים. כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. אנחנו בקידוש של כולם מזכירים את יציאת מצרים. חוץ מפורים. אגב, גם חנוכה הוא לא זכר ליציאת מצרים. אבל גם הוא יבטל. אבל פורים הוא לא יבטל. פורים, נון בית, שמה קרה בו? שום דבר. שום דבר, אפילו זה לא. הכל דיבורים. תוכננו תוכניות, כל התוכניות נגנזו. סתם, סתם. בסדר, היה מתח. צריך להירגע. צריך לקרוא לזה אקמול. מה פורים? תרגעו. פעם ראשונה שרצו להשמיד את העם הזה? פעם אחרונה? בסדר. ולא היה כלום בסוף. ואולי קוראים לזה פורים כדי לזכור מתי היה הפור, כי באמת אין שום אירוע היסטורי אחר שאפשר לזכור. בסדר, נו, אז הרגו את האויבים שרצו, מה הסיפור בכלל? מגילה שלמה עוסקת בעצם במניפולציות פוליטיות של איזו חצר מלוכה פרסית, שבסוף מכל מניפולציות האלה לא יוצא שום דבר. זה כמעט משפט נרדף למושג פוליטיקה. מה? אז מה? אז דיברו, 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 לא יצא כלום. וזה לא יתבטא לעתיד לבוא. אבל כל השאר, נו, מה זה בסך הכל זכר ליציאת מצרים? זה ודאי יתבטא. חשבתם על זה פעם אגב, שזכר ליציאת מצרים יתבטא. זה דבר נפלא. יש מסדירים, כמו שאני אמרתי, המקור של מה שאני אומר עכשיו נמצא במקור 9. כל המועדים בתהילים. אתם רואים? כל המועדים בתהילים, וימי הפורים לא יהיו בתהילים, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. טוב, גם זכר ליציאת מצרים מופיע למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. נכון, אבל כדאי לזכור. חז"ל לימדו אותנו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כדאי לדייק פה, כי הדיוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. פעם נגענו בו אגב יציאת מצרים, זה דבר מדהים. אנחנו זוכרים את זה מהגדה של פסח, נכון? יש מחלוקת. בן זומא דורש שמזכירים יציאת מצרים בלילות, נכון? אנחנו זוכרים את זה. ומאיפה הוא לומד שמזכירים יציאת מצרים בלילות? כי כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל הלילות, נכון? ומה חכמים אומרים? שכל בא להביא לימות המשיח. עכשיו טיפ טיפה למדנות של שנייה אחת. אם כל בא להביא לימות המשיח, אז בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים, נכון? אם כל בא להוסיף את ימות המשיח, אז בימות המשיח יזכירו או לא יזכירו? יזכירו. איך אנחנו פוסקים להלכה שמזכירים יציאת מצרים בלילות? ודאי, אנחנו עוד מעט נתפלל ערבית, מזכירים יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת שפסקנו להלכה שכל בא לרבות את מה? את הלילות. אז אין מקור שממנו לומדים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. זה לא שמים לב כשאומרים את זה. לפי חכמים מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, כי הם סבורים שלא מזכירים יציאת מצרים בלילות. אבל אם אני פסקתי שמזכירים יציאת מצרים בלילות, אז לא מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. חז"ל שואלים על חכמים, ומה תעשו עם הפסוק שנאמר בו שלא יאמר עוד חי השם אשר הוציא את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא? על העתיד, וחז"ל עונים שלפי חכמים לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה יציאת מצרים תפל, והגאולה העתידה שיעבוד מלכויות עיקר. יופי. נו, זאת אומרת שלפי בן זומא, יציאת מצרים מה? לא תיזכר כלל, אפילו לא בתור תפל. נכון? כי הרי הוא בכלל לא למד להביא לימות המשיח. הוא הרי סבור שכל ימי חייך זה רק הלילות והימים. אתם חשבתם על דבר כזה שבעצם אנחנו מצווים כל ימינו במצוות זיכרון, ויש לנו שאיפה קבועה שיגיעו כבר סוף סוף ימים שתחול עלינו מצוות השכחה. השאיפה שלנו היא שיבואו ימים שלא נזכור את יציאת מצרים. זאת השאיפה האחרונה. לפי בן זומא שלא נזכור בכלל. לפי חכמים שככה מהצד. וכל פעם כשאנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, צריך לרשום בצד עדיין. אבל אם ירצה השם, עוד מעט, די. חוץ ממה שלא קרה בפורים. את זה נזכור גם לעתיד לבוא. זה מאוד מאוד חשוב. שבשתי הרגיזה את אחשוורוש, וביקטן ותרש לבשו את הזה כובע ככה, והוא התחפש כך. זה מאוד חשוב. זה אסור לשכוח. אבל פסח ושבועות, סוכות, סך הכל זכר ליציאת מצרים, זה לא שונה מאוד, שונה מאוד. פיהם פתחו כל יושבי תבל, כיפור המה נהפך לפורנו, צדיק נחלץ מיד רשע, אויב ניתן תחת נפשו, קיימו עליהם לעשות פורים ולשמוח בכל שנה ושנה, ראית את תפילת מרדכי ואסתר, המן ובניו על העץ תליתה. יש כאן גרסה במחזור כלבו, שבריש כתוב, ראית את תחלת מרדכי ולא תפילת, וזה הגיוני מאוד מאוד, כי זה מסתדר עם השורה הבאה. שושנת יעקב, עכשיו מגיעים לעיקר, צהלה ושמחה, בראותם יחד תחלת מרדכי. תשועתם היית לנצח. זה בדיוק מה שדיברנו לפני רגע. תשועתם היית לנצח, זה ימשיך להיות נזכר גם בנצח. לא כמו יציאת מצרים, אלא עד הנצח, תמיד זה ייזכר. ותקוותם בכל דור ודור, להודיע וכו'. כל זה ניכנס עוד מעט. את כל הדברים האלה שככה זרקנו מהצדדים, אני רוצה לברר באמת דרך שתי השורות של שושנת יעקב ומה שנלווה להם בסוף. כשהפייטן כותב את המילים שושנת יעקב צהלה ושמח אבירותם יחד חלת מרדכי, הוא מחזיר אותנו לפסוקים מוכרים. כולנו זוכרים את הביטוי צהלה ושמח במגילת אסתר. אין במגילת אסתר שושנה וגם אין במגילת אסתר יעקב, אבל יש במגילת אסתר את העיר שושן צהלה ושמח. הפייטן לקח את העיר שושן ובמשחק יפה מאוד הפך את שושן לשושנה ואת העיר שושן לשושנת יעקב. זו תוספת שלו. שושנת יעקב אינני יודע מי היא, אבל ברור מי זאת, זאת כנסת ישראל. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. הוא קורא לשושנה הזאת לא סתם שושנה, למרות שזה היה שם מספיק, השושנה צהלה ושמחה, וזה היה הרבה יותר מתאים לשושן, הוא קורא לה שושנת יעקב. צריך להבין למה הוא מביא פה דווקא את יעקב. מתי היא צהלה ושמחה? בראותם יחד תחלת מרדכי. אז אם הלכנו לפסוק הנכון, אז בואו נלמד פיוט כמו שצריך, בואו נחזור רגע לפסוק. הפסוק במקור 8. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. תחלת, בחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, וכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון היהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. העיר שושן צהלה ושמחה זה מפה. בראותם יחד תחלת מרדכי, אני יודע מה זה תחלת מרדכי, אני יודע מה זה בראותם, היחד הוא כמובן תוספת של הפייטן. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, הפריט הראשון הוא תחלת. נכון? יש עוד ארבעה פריטים. חור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ וארגמן. הם ראו את מרדכי, אבל אני לא יודע מאיפה הביא הפייטן את היחד. מה הוא רצה ביחד הזה? היחד הוא צרימה. בסדר? קראנו לזה כך שאנחנו עסקנו בפיוט. כאשר אני מביא משהו שהוא לגמרי לגמרי מבפנים, ופתאום אני מביא לך משהו שלא קשור, הוא משהו עיקרי מאוד להבנה. גם תחלת מרדכי זה בכלל לא מדויק, הם לא ראו את תחלת מרדכי, הם ראו את תחלת מרדכי ואת חור מרדכי ואת עטרת זהב מרדכי ואת התכריך בוץ של מרדכי ואת הארגמן של מרדכי. אם אתה רוצה איזשהו שם כללי, תאמר ראו את לבוש המלכות של מרדכי, את מלכות מרדכי, את לבוש מרדכי. תחלת מרדכי היא פריט מספר אחד. אבל צריך להבין מה זה. אגב, מה זה בראותם יחד? עוד מעט נברר מי זאת שושנת יעקב. האם בראותם יחד פירושו הם היו ביחד כשהם ראו? בראותם יחד? או הם ראו את הכל ביחד? שני הפירושים נסבלים. ואצל פייטן קדמון, כששני הפירושים נסבלים, הכוונה היא ששניהם חייבים להיות מובנים, ורק עם שניהם אפשר להסתדר, כי אחרת הוא היה אומר משהו מהם. כשהיחד זו המצאה שלו. שושנה, כמו שאמרתי, היא כנסת ישראל. שושנה אצל חז"ל נקראת המלכות בישראל. כנסת ישראל נקראת שושנה כמו שאנחנו אמרנו מקודם, כי היא בין החוכים. השושנה יש פריחה נפלאה, היא פרח יפהפה והיא תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי, אבל להגיע אליה צריך לעבור הרבה הרבה קוצים. היא לא רק בין החוכים, היא בעצמה חוח. היא קוץ שבתפארתו יש פרח נפלא, אבל הוא במקום לא פשוט. השושנה הזאת של כנסת ישראל נקראת אצל הפייטן שושנת יעקב. יעקב הוא שמו הראשון של ישראל. בשונה מאברהם, שמו הראשון היה אברהם, ואחר כך הפך להיות אברהם, ומרגע זה ואילך לא קוראים לו יותר אברהם, כי תפקידו השתנה והוא נעשה עכשיו לאב המון גויים, ומי שקורא לאברהם אברהם עובר בלא תעשה, אומרים חז"ל, הרי שיעקב, למרות שנאמר בו לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, הוא ממשיך להיות גם ישראל וגם יעקב. הוא נקרא ישראל לא רק בתור שם של עם, אלא גם בתור שם של אדם, ויומר ישראל עמותה הפעם, ויומר ישראל אל יוסף, והוא נקרא יעקב לא רק בתור שם של אדם, אלא גם בתור שם של עם. אל תראי תולעת יעקב וכו' וכו'. מתי הוא נקרא יעקב ומתי הוא נקרא ישראל? זה בעצם פשוט, זה בשם עצמו. אגב, מבחינת הפסוק לכאורה זה מוזר, כתוב שמך יעקב, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, אז לא ייקרא. המילים כי אם במקרא, אין פירושם לא ייקרא שמך יעקב בכלל. כי אם פירושו העיקר יהיה זה. למשל, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. כי אם ברוחי, אין פירושו, קחו את פרשת כי תצא למלחמה ותסגרו ולא צריך להילחם. אלא אין טעם שתילחמו אם לא תזכרו שהעיקר זה רוחי. וכך הרבה פעמים. מתי הוא נקרא יעקב ומתי הוא נקרא ישראל, ולמה כל כך חשוב שלאדם האחד הזה יהיו שני שמות? ליצחק יש שם אחד. לאברהם היו שני שמות כי התחלף תפקידו בהיסטוריה. הוא היה אב לארם ועכשיו הוא אב להמון גויים. אבל למה אדם אחד צריך לשאת שני שמות? והאדם האחד שנושא שני שמות זה אנחנו שצריכים לשאת שני שמות. הוא יעקב מפני שהוא עקב, אחז בעקב אחיו. מפני שהוא היה נוהג בעקבה, ורמיה. הוא ישראל מפני שהוא שרה עם אלוהים ועם אנשים ויכל. כלומר, שמו הגדול הוא ישראל. לכן כי אם ישראל היא ישמך. אבל הוא צריך לדעת שבחיים יהיו הרבה מאוד פעמים שהוא יהיה יעקב. שמו הגדול יהיה ישראל, ואולי שמו העיקרי יהיה יעקב ברוב ההיסטוריה. לא ישראל. זה בא לידי ביטוי בצורה היפה ביותר בפגישה האחרונה של יעקב עם החלום שנגנז לשבת בשלווה בארץ כנען. הוא מגיע לבאר שבע אחרי שהוא ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, נכון? והוא מבין שהוא צריך לרדת למצרים, והחלומות הגדולים על לשבת בשלווה נגנזו, אבל יוסף חי והחיים נמשכים. הוא מגיע לבאר שבע, והנה הפסוק, מקור 6. ויישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. אגב, עוד פעם הוא נקרא פה ישראל. ויישא ישראל וכל אשר לו. פה זה ממש מבלבל כמעט, ישראל וכל אשר לו, זה עם ישראל עם כל אשר לו? או זה יעקב? לפי הסוף זה יעקב, כי הוא זובח זבחים לאלוהי אביו יצחק. הוא הופיע באותו פרק 3 פעמים בתור ישראל, אחרי שהרבה הרבה שנים הוא לא זכה לזה. באותה שנייה שהודיעו לו שיוסף חי, חזרה אליו רוח הקודש. ותחי רוח יעקב אביהם, ויומר ישראל, ואז הוא מבין שעוד יוסף חי. ואז עמות הפעם, אחרי ראותי פניך בסוף. והנה פונה אליו הקדוש ברוך הוא, הפסוק הבא הוא שיא השיאים בהגדרה של ישראל ויעקב. ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויומר יעקב יעקב, ויומר הנני. אתה פעם אחת ישראל, אתה פעמיים יעקב, ועל כל הסיבוך הזה תגיד הנני. הנני פירושו, אני יודע שזה אני, ואני יודע שזה תפקידי. כמו שאמר יוסף לך, כששלחת אותו לראות את שלום אחיו, והוא ידע כמה זה מסובך, ועכשיו מגיע ההמשך של זה, אתה קראת לו יוסף, והוא אמר, הנני. כמו שהבין אברהם שתפקידו הוא ללכת להר המוריה וללמד את כולנו מסירות נפש ולרדת מההר, וקראת לו הקדוש ברוך הוא והוא אמר הנני. כך אני פונה אליך עכשיו יעקב ואומר לך כך, אתה ישראל, אבל עכשיו אתה נכנס לתקופה שקוראים לה מהיום בקוד החדש מראות הלילה. הלילה התחיל, ואתה צריך ללמד את עם ישראל איך רואים בלילה. אל תשכח, זה היה תפקידך תמיד. אתה חלמת בלילה, אתה פגעת במקום בלילה, אתה ראית את הסולם בלילה, בלילה היא הייתה רחל, אתה בלילה. ועכשיו הלילה מתחיל מחדש, ואתה תלמד את העולם את מראות הלילה. ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויומר יעקב יעקב, והרמב"ן מפליא להסביר את זה פשוט פה במקור 7, אחר שאמר לו השם לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, היה ראוי שיקראנו בשם הנכבד ההוא. וכן הוא נזכר בפרשה הזאת 3 פעמים. אבל קראו יעקב לרמוז כי אתה לא יסור עם אלוהים ועם אנשים ויוכל, זהו, זה נגמר. זה יחזור, אבל לא עכשיו. שיעלנו גם עלו, כי מעתה הגלות תתחיל בו. אתם מבינים לפי זה מה זה וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק? זה פסוק מדהים. עד היום כל פעם שהוא זבח זבחים או שהוא התפלל, הוא הזכיר את אלוהי אבי יצחק, אבל הוא גם הזכיר את אלוהי אבי אברהם. אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. אבל הוא מגיע לבאר שבע, והוא כל כך רוצה להתייחד עכשיו רק עם אלוהי אביו יצחק ולא עם אלוהי אביו אברהם, כי אברהם כשהגיע הנה ירד למצרים, אבל יצחק כשהגיע הנה שמע את מה שיעקב כל כך רוצה לשמוע כבר כל כך הרבה שנים, אל תרד מצרים. והנה הוא שומע במקום זה, לא רק אל תירא מרדה מצרימה, אלא אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. הוא מבין בדיוק מה זה אומר. הוא מקבל כרגע את התפקיד להיות ישראל, שבריבוי שלו מופיע בריבוע, ויעקב יעקב. והפייטן רוצה להתעניין בדבר אחד מעניין. השושנה הזאת בין החוכים, כשהיא שושנת יעקב ולא שושנת ישראל, כשהמצב הוא כל כך כל כך לא כיסרית עם אלוהים ועם אנשים, איך היא מצליחה להיות צהלה ותמך? איך שושנת יעקב עוברת את כל זה ושומרת על הצהלה ושמחה? כדאי אגב לחשוב, דיברנו על ראש חודש אדר שמתחילים להרבות בו בשמחה. בראש חודש אדר בהיסטוריה, אנחנו דיברנו מקודם שאין שום דבר הלכתי שמבטא את השמחה בחודש אדר. לא רק אין שום דבר הלכתי שמבטא את השמחה, גם לא היה שום דבר היסטורי בראש חודש אדר. פוך. בתדבב בניסן שחוגגים את פסח, אז היה בהיסטוריה מצרים. יצאו ממצרים, ואנחנו חוגגים את זה. כשמזכירים בראש חודש אב את המיעוט ושמחה, בירושלים היה מצור. ב-17 בתמוז הובקעה העיר. והתקרבו לחורבן עצמו. אז בראש חודש אב מתגבר האבל. מה היה בראש חודש אדר באותה שנה של פורים? הייתה שמחה? בראש חודש אדר היה האבל הגדול ביותר בעולם. בראש חודש אדר היהודים הבינו שקלטה עליהם הרעה וידעו שהפתרון הסופי הולך להתממש עוד רגע קט. אולי הסתובבו שם אילו נאיבים זקנים ואמרו אם ירצה שם, אם ירצה שם, כי כבר לא היה להם כוח להפסיק להגיד את זה. והיה שם איזה פרובוקטור אחד, מרדכי היהודי, שמאוד מאוד לא היה מקובל על אף אחד. הוא עצבן מאוד את כולם. אולי הוא זה שגרם לכל, כי הוא עצבן את עמם. וחוץ מהמשונים האלה, עם ישראל הבין שהעסק הולך לכיליון. בראש חודש אדר ההיסטורי לא היה שום רגע של שמחה. היה הפוך. הפור שהתהפך, התהפך בי"ד בו וב-15 בו. ואת הפייטן מעניין עכשיו עם ישראל הלא שמח מבחינה אובייקטיבית, שמצליח להיות שושנת יעקב ששורדת ויצהלה ושמחה, והוא רוצה להבין את הקוד, איך זה מתרחש. ואז הוא עונה את התשובה, בראותם יחד תכלת מרדכי. איך זה קרה? איך אמרנו שיחד זה שני דברים? קודם כל זה קורה כשהם תופסים שהם יחד. ולפעמים צריך להיות דווקא שושנת יעקב כדי להבין שאתם יחד. כי כשהשושנה היא שושנת ישראל, יש לה מספיק זמן להרגיש שהיא לא יחד. ולפעמים דווקא היחד של שושנת יעקב יוצר את הכוח להאמין, להיות חזק, להיות הילדים שאומרים למרדכי שמגיע אל התינוקות ושואל אותה מה יהיה, והם אומרים לו עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום. אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא. להאמין שמשהו פה עוד יתהפך. שעוד יבוא לילה ותדעת שנת המלך, משהו פה עוד ישתנה. אבל בעומק היחד הוא הדבר השני שאנחנו אמרנו. לא את תכלת מרדכי ראו, שאלנו, את לבוש מלכות מרדכי. על התכלת הזו דיברנו כל כך הרבה פעמים, אבל עכשיו היא מתחברת לשושנת יעקב דווקא. מרדכי יצא עם לבוש מלכות עם הרבה פרטים. מי שקורא את מגילת אסתר, רואה שם פשוט מסמך פוליטי עם המון המון פרטים. מגילת אסתר מסתרת אצלנו על 20 דקות, חצי שעה עם ההפרעות, אבל מגילת אסתר היא 9 שנים, משנת 3 למולכו, עד שנת 12 למלכו. 9 שנים. וב9 השנים האלה יש פרטים, 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 פרטים. ויש יהודי אחד שרושם את כל הפרטים. וכשמגיעה שעת האמת, הוא מזכיר את הפרט ההוא מהפנקס. קצף בקטן ותרש, ויגידו לו בשם מרדכי, ויכתב הדבר בשם מרדכי. אפשר לראות פרטים ולא לחבר ביניהם. אפשר לראות עוד ועוד ועוד, ויהיה המון פרטים, אבל לא יהיה לך אף פעם מכלול שאותו אתה רואה. ואפשר לראות את הפרטים ביחד. תכלת מרדכי זה הכוח לראות את המכלול הגדול. ולהבין שמשהו פה מנהל את הכל ביחד. לא יודע איך, אבל יש פה איזה מכלול שאני לא מבין אותו. אבל אני מבין שהוא קיים. זאת התכלת המפורסמת שאנחנו עוסקים בה תמיד, הדומה לים, והים הדומה לרקיע, והרקיע הדומה לכיסא הכבוד, וכל אימת שאנחנו מגיעים, אנחנו תמיד נזכרים שהתחלת דומה לים, אבל אנחנו לא יודעים מה זה הים התחלת. הים הוא לא תחלת כשלוקחים פרט ממנו ביד. כך קצת ים ביד, אין שום תחלת. עוד קצת ים, עוד קצת ים. כך המון ים, זה גם לא תחלת. כך הכי הרבה ים שאתה יכול, זה לא תחלת. אבל לך מרחוק. קצת ענווה. אל תיגע בו ביד. ותראה איזה תחלת. והים דומה לרקיע. קח קצת רקיע ביד. קח הרבה רקיע. קח כמה שאדם יכול לקחת. והוא במקרה הטוב שקוף, במקרה הפחות טוב מלא דברים אחרים, אבל תחלת הוא לא. אבל לך מרחוק. ותסתכל על העולם ותראה את התחלת. ותראה את התכלית. ותראה את המכלול. ותראה את המילה הזאת שתחילתה תף וסופה תף ובאמצע כל. ותסתכל על התחלת הזאת, ותסתכל על מרדכי, שהיה יהודי יחיד שכל הזמן ראה את התחלת. וכשהם ראו, לא רק הם ביחד, אלא כשהם ראו את תחלת מרדכי ביחד, לא את החור לבד ואת עטרת הזהב לבד ואת הכריך הבוץ לבד ואת הארגמן לבד, אלא את התחלת מרדכי ביחד, אז שושנת יעקב, למרות שהיא שושנה ולמרות שהיא שושנת יעקב, אז היא צהלה ושמחה. אם אתה מוצא לפעמים את שושנת יעקב, כשהיא אולי אפילו שושנת ישראל עם הרבה כוחות והרבה עוצמות, ואתה שואל למה היא לא צהלה ושמחה, זה מפני שהיא לא רואה את התחלת. והיא לא מבינה את תחלת מרדכי. וכשהיא לא רואה את התחלת, והיא לא רואה את היחד, אז גם אם היא לא יעקב, אין לה מה להיות צהלה ושמחה. כי כשאתה רואה פרט ועוד פרט ועוד פרט, באמת אתה לא יכול להיות צהלה ושמחה. היה איש אחד, שדיברנו עליו פעם, שכל אימת שאני מגיע אליו מחדש, אני מודה, אולי זה לא בסדר, נפשי יותר סולדת ממנו, אבל בכל זאת מתגברים על זה, ואפילו אומרים עליו זכור לטוב. וזה החרבו הנה הזה. למה כל אימת שאני מגיע שוב, אני יותר 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 נסלד? בגלל שאני רואה בחרבונה, ושאף אחד לא יכעס עליי, את אבי הטיפוס של אבי 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 אבות כל הפוליטיקאים שבעולם. אבל לא במובן החיובי, במובן הכי מובן שיכול מובן להיות. חרבונה הזה הוא שום מילה פרלמנטרית לא תסביר אותו. הוא טיפוס שבפרק א' בקושי היה חבר מרכז באיזשהו מקום. היו שם כמה שריצים, אחד מהם היה חרבונה. ומאז לא שמענו עליו אף פעם. פתאום באמצע פרק ת', אפשר לחשוב פרק ת', מבינים מה זה פרק ת'? אנחנו מדברים עכשיו על המעצמה הגדולה של העולם, 127 מדינות. במעצמה הגדולה של העולם הולך להיות פתרון סופי בעוד יום. במעצמה הזאת, יומיים לפני כן, מזמינה המלכה, בניגוד לכל כללי הטקס ולכל כללי העולם, זה עוד תצאו רגע ממלכות פרסית עם ציורים של כובע ומרדכי יושב בשער של כדורגל. צריך לצאת מהגן בכל הסיפור של מגילת אסתר. כנסו רגע למציאות של, 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 של ממלכה כזאת. ומזמינה המלכה לסעודה את המלך ביחד עם הנושף באורפו, עם המן. בסעודה היא כמו יידיש מאמה גאונית. במקום להגיד מה היא רוצה, היא אומרת שאם אפשר, שני. מחר, עוד פעם נאכל צ'וט. כלום, אף מילה. זה סיכון אדיר. ובלילה גם אני הייתה שנתי נודדת. זה לא צריך להיות אחשוורוש כדי ששנתו תדאג. לא כי הוא לא היה אף פעם בסעודה. מי שעבר על פרק א' רואה שזה היה תחום העיסוק המרכזי שלו. וכל שאר הדברים הנלווים. מפני שהוא אף פעם מעולם לא היה באיזושהי תוכנית הפיכה כזאת, שהוא לא מבין מה מתרחש בה בכלל. בשנת המלך נודדת, ואז באופן טבעי, ודאי שהוא נזכר בכל ניסיונות ההפיכה שהיו. קצף בגתן בטרש, זה לא איזה מין הוקוס פוקוס. פתאום במקרה הוא הגיע ליומן והיה בגתן בטרש. זה דבר פשוט. הוא מתחיל לחשוב, על מה תחשוב אם לא על הפיכות? וסהרורי לחלוטין הוא ממתין לסעודה הבאה. הסעודה הבאה מתרחשת שם באיזשהו חדר, לא יודע, חדר הסגלגל קוראים לזה, אצל... יודע איפה איזשהו חדר שאף אחד לא יודע ממנו, והוא חסוי, וכל המודיעין וכל המודיעינים של העולם יודעים עליו. ושם נמצאים בחדר הזה, בסעודה השנייה, המן, אסתר והחשברוש. ופתאום, אף אחד לא מבין מאיפה, יוצא מארון החשמל הנידון בנן. הוא מופיע, וכך כתוב, ויומר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך. מתי זה קורה? כדי להזכיר, לא סתם בחדר. זה קורה כשהמלך זועף, המן נופל על המלכה כדי לבקש סליחה, המלך רואה, פני המן חפו, והוא יוצא החוצה. והוא אומר כך, עכשיו נקשיב טוב מה הוא אומר, זה מרתק. תשמעו מה הוא אומר, כשאני אומר אבי אבות הפוליטיקאים, תגידו לי מה הוא אמר בסוף. אני מצטט אותו. מדויק, הוא אומר כך, בקיצור, כשאמרתי אבי, הוא לא אומר כלום, אבל תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר גם, הנה העת, אשר עשה, כמה לאט ומעצבן כשיש מצב כזה. גם, אני אגב, כשאני מגיע שם לפסוק, ברור לי שהוא קרא אותו עם טעמים. ואין לי ספק, במונח, מונח, מונח, כמו שקראו ככה, גם הנה העת אשר עשה המן למורדכי, הוא בטח לא יודע מי זה מרדכי, הרי בלילה הוא דיבר איתו. הרי בבוקר הוא לקח את ההוא על הסוס. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, נון בית, אשר דיבר טוב על המלך, לא סתם, זה אוסף תזכורות, אין לי שום מגמה. אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה, נו, לא כתוב כלום בהמשך, התנחת. הוא יוכל להגיד בסוף, אני אמרתי? אתה אמרת. אני לא אמרתי כלום. זהו, אין המשך. אין המשך לפסוק. יש המשך. ויומר המלך, תלו עליו. אתם מבינים למה הוא היה טיפש? תוציא את זה ממנו לפחות. שיהיה רשום עליו. מה אכפת לך? מה הוא אמר? אגב, לא רק מה הוא אמר. השאלה הראשונה שצריך לשאול זה, מנובל, מאיפה אתה יודע את זה? הרי העץ עומד בבית המן, הוא אגב יודע בדיוק את פרטיו, בדיוק מהלילה. מאיפה יודע שהוא עומד בבית המן? הרי זה היה בפורום הסגור של חבריו של המן. אז מה, היה לו מודיעין שם? אולי הרבה יותר פשוט. אולי פשוט בלילה הוא היה שם, בבוקר הוא כבר עבר הנה, כי הוא הבין שהמצב הפוליטי עובר לכיוון הזה. הוא היה שם בלילה. הוא הכין את העץ. הוא בנה אותו, הוא סידר את המידות. והוא רק זז. כי הוא הבין שהרוח נשבה נכון. ואיך הוא יכול להיכנס לארון חשמל? כי 9 שנים הוא בונה שם את הצינורות. ואף אחד לא ידע עליו, כלום. הוא סתם היה איזה מין חרבונה כזה בפרק א', אחד עשה, אתם יודעים כמה סריסים היו שם במגילת אסתר? אינפלציה של סריסים. והוא בדיוק יודע לצאת, בדיוק בשנייה הנכונה, לא לומר כלום, ולארגן את הכל. וזהו, ומשם הוא נעלם. אתם מבינים את השאלה של ההוא ששאל על איזה חרבונה להתכוון שאומרים זכור לטוב? הוא מופיע רק פעמיים. אגב, כשהזכרנו אותו, הזכרנו פרט מאוד מאוד חשוב. הוא התקדם מאוד מאז פרק א' לפרק ת'. קידום מאוד גדול. בפרק א', זה נכון, הוא היה רק אחד מן הסריסים, הוא הופיע בתור חרבונה והסיומת באלף. דיברנו על זה פעם כשעסקנו בחרבונה. חרבונה עם הסיומת באלף זה עוד שם פרסי כמו כל השמות. יש הרבה כאלה שם, הרידת, הוויזת, הפרמשת, כולם. כולם מסיימים כך. הדליה, כולם, כולם, כולם. בפרק ת' עם הקידום הצפוי, הוא גם עברת את השם לפי התקשיר, והוא הפך להיות לחרבונה. והי, זה כבר הרבה הרבה יותר מכובד ואינטליגנטי, ומי שחושב על זה לעומק, מבין את הדבר הבא. אני לא חוזר בי ממילה שאמרתי על חרבונה. גם אם חז"ל הורסים את הכל
או בונים את הכל ולא הבנו איך.
ואם חז"ל, זה פעם שהתחלתי עם זה בפעם הראשונה, זה הפריע לי מאוד. ואם חז"ל ואומרים, אנחנו נגיד לכם איזה חרבונה. חרבונה זה אליהו.
או אליהו זה פנחס, ואליהו זה עכשיו נזכיר לך עוד אחד, גם חרבונה זה אליהו.
חרבונה זה רמאי.
לא, 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 לא. חרבונה זה רמאי גדול, אבל חרבונה זה אליהו. אין שום סתירה. ובוא תלמד מזה חרבונה. חרבונה הוא האב טיפוס של מגילת אסתר, של החצר, של התחכים, של המגילה ששם השם לא מופיע בה אף פעם אחת. כי נמצאים שם אנשים שלא צריכים את שם השם. הם בעצמם כל אחד שם השם לבד הרי. כל אחד שם הוא אלוה. הם צריכים שם השם? אין שם השם. הם מנהלים את העולם. אין עוד ספר שאין בו שם השם. חרבונה יוצא אחרי 9 שנים. והוא נתפס בכלכלתו. הוא בא אל המלך, הוא אומר לאדוני המלך, אני רוצה להגיד לך משהו שאני עמום ממנו לחלוטין, אבל חשוב שאתה תדע אותו. אל תכעס עליי. אתה לא מלך ואני לא חרבונה. יש מישהו אחר שמנהל פה את כל העסק. העץ הזה שעשה המן אתמול בלילה, נכון, איתי, הוא עץ שכבר 9 שנים המן עושה להמן. אתה מבין את זה, אחשוורוש? אתה עכשיו מתחיל להבין את מגילת אסתר? אתה מבין שבמגילה הזאת אין שם השם, כי שם השם מתגלה דרכך כל הזמן, וכל פעם שכתוב המלך הכוונה היא בכלל לא אליך? אתה מבין כבר? אתה מבין שאנחנו מריונטות שמפעילות קודש ברוך הוא ונותנות למה שמנהל פה את העולם להתבטא? גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, זה סיכום של המגילה. עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ולא צריך עץ מיוחד כדי לתלות את המן. המן קרא לו בור ונפל בו, גאה באושרו ונפל ברשעו, זמם להשמיד ונמצא נשמד, כל אשר איני הצד גויים. זאת הסיפור. כשיתרו מגיע ומספר מה הוא ראה, אז הוא שומע את קריאת ים סוף ומלחמת המלך, דיברנו על זה, ואז כשהוא מתבצע ואומר ברוך אלוהים למה, הוא אומר כי בדבר אשר זדו עליהם, התהפך להם הכל, בזה ראיתי את הקדוש ברוך הוא. לא הבנו בכלל את כל הסיפור, אומר חרבונה, הוא הגוי, הוא הכל כך נלוז בעינינו, הוא זה שנותן לנו להבין את מה שלא הבנו אף פעם ממגילת אסתר. רבי פנחס, כי אב אמרתי לחרבונה, היה עוצר באמצע המגילה ואומר, זכור לטוב, שכוייך, לימדת אותנו אמונה. הסברת לנו את מגילת אסתר, חרבונה זה אליהו. כי גם אליהו הוא מישהו שנמצא פה ורואה את הדברים במכלול. ופעם, כשלא נדע לדעת מה עם כל הדברים האלה, נשאל אותו אליהו, מה בעצם היה צריך לפסוק שם? זה מונח עד שיבוא אליהו. זה פייקו. ואליהו הנביא הוא זה שרואה את הדברים מלמעלה. אז שהיינו ילדים חשבנו שאליהו חייב להופיע עם זקן לבן ורח. וחז"ל באו אלינו במגילת אסתר ואמרו לנו, אליהו יכול להופיע בתור חרבונה ולעורר את האבות אל הבנים ואת הבנים אל אבותם, ולהזכיר להם שיש פה מנהל. וכשהם יראו את התחלת הזאת של מרדכי, גם הם יהיו צהלה ושמחה. איך מסתיים שם הפסוק? ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכח. אם היו תולים אותו על עץ אחר, זה לא היה עוזר למלך. אמרתי פעם שמעתי מליצנים בפורים, הם אמרו שאם היו תולים אותו על עץ אחר, אז המלך הגדול של פרס היה מתעצבן שבזבזו עץ. אבל זה לפורים. אבל בעומק, באמת, ויתלו את המן על העץ אשר עשה למרדכי, כלומר תלו את המן על העץ שהמן עצמו קרא, ואז בררו בעצם את כל הסיפור ההיסטורי של המלך בישראל. עכשיו אנחנו מבינים מה זה תשועתם היית לנצח. אתם יודעים למה כל המועדים בתהילים? כי המועדים מזכירים את יציאת מצרים. יציאת מצרים היא אירוע אדיר שהפך את העולם. אבל יבוא יום שהכל יהיה מובן. פורים הוא לא אירוע, לא קרה בו כלום. השמחה של חודש אדר היא לא שמחה שמבטל את החנון. השמחה של חודש אדר היא שמחה שיכולה ללכת עם תחנון. השמחה של חודש אדר היא השמחה של שושנת יעקב צהלה ושמחה. היא הכוח לראות את הקודש ברוך הוא משמח את העולם, ולא צריך בכלל להגדיר פה אירוע היסטורי שהתרחש. ימי הפורים לא בתהילים לעתיד לבוא, כי ימי הפורים הם הדבר היחיד שצריך לזכור לעתיד לבוא. כי לעתיד לבוא צריך לזכור דבר אחד, את מה שנראה לעתיד לבוא. שכשקראנו את המציאות, קראנו אותה פשוט בכתב הפוך, כמו ילדים. ועכשיו כשאנחנו גדלים, הכל היה כתוב נכון, רק ראינו הפוך. ועכשיו הגיע הזמן להתחיל לקרוא נכון. ולכן כשיקראו לפורים, פורים לא ישנו את שמו ולא ייתנו לו איזה שם היסטורי גדול, יקראו לו בדיוק על שם זה, על שם הרולטה. זה שם כל כך לא מבית מדרשינו. לא יפה, פסניש. הרולטה הזאת, הקודש ברוך הוא מסובב אותה. ואת זה הגיע הזמן בפורים שתלמד. השפת אמת אומר, למה מתחפשים בפורים? אז הוא אומר, כדי שפעם בשנה תהיה לבוש באמת כמו שאתה. מוכרחים לצאת מהתחפושת של כל השנה. פעם אחת זה אפשר. כל הסיפור של פורים הוא להבין שבמגילה הזאת הגלולה, שהכל מוסתר בה, ושם השם לא מופיע בה, כי היא מנוהלת על ידי אנשים שיש להם הכל, שהם מחייכים וציניים ושוטים ומהוללים, ואין להם שום דבר שחסר להם. והיא יכולה לקחת את בית המקדש ולהפוך אותו לגביעים של יין בסעודה, ולהרגיע גם את המצפון. איך כתוב שם? והשתייה כדת אין אונס, כל אחד שתה מה שהוא רצה, גם עם ההכשר שהוא רצה. מה שהוא רצה. רק את התחלת איבדו. וכשחזרו וראו את תחלת מרדכי, אז תשועתם היית לנצח. ועד לאותו נצח, אם יש תקווה בכל דור ודור, זה התקווה הזאת של ההתהפכות. זה לא איזו ציפייה כזאת רחוקה לאיזה נס רחוק. זה ההבנה הכי פשוטה, שהיא הכי הכי טבעית, והיא הכי ריאליסטית, למי שיודע לקרוא את המפה, למי שיודע כמו חרבונה, לצאת מארון החשמל, ולהגיד פעם אחת את האמת. בעצם, הכל מנוהל פה מלמעלה. איך אמרנו כשהגענו לחרבונה תמיד? השינוי שם הזה להי, ומפני שחרבונה, השם הפשוט הזה עם האלף, הופך להיות פתאום לשתי מילים. לחרב בונה. לחורבן ובניין. לגילוי איך מה שאני תרגמתי כחורבן, פתאום מתגלה כבניין. רק קצת ענווה הייתי צריך כשהגעתי לשם. ואת מגילת אסתר היא המגילה היחידה שכשכתוב סתם מגילה, הכוונה היא למגילת אסתר, חייבים לקרוא כמו איגרת. לא כמו ספר תורה. כדי שתהיה לך תחושה של מכתב, של מסמך פשוט, כמו כל המסמכים שיש לך על שולחן העבודה. ושתדע שעל המסמך הזה חתום ריבונו של עולם. אולי תתחיל להתייחס אחרת לאגרות. שנשלחות לך יום יום בכל מיני נבדקים. אל תקרא את זה כמו ספר תורה. ואל תכניס לשם שם השם. תחפש אותו במלך, עם השתייה. ואת אליהו, אל תחפש שם בנבואות של מלאכי. תזהה אותו אצל חרבונה. ואז תגיע להודיע שכל קובך, מי שחי בכיווי, מי שחי כל הזמן בכיווי, מי שהקודש ברוך הוא המקווה שהוא תובל בו כל ימיו, לא ייבושו ולא ייקלמו לנצח כל החוסים בך. איך הסיום? ארור המן, ברוך מרדכי. אז מאוד חשוב לדעת את זה. נו, אז למה הדין הוא שצריך להיות בסומי בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? צריך לדעת. למה עד לא ידע? אז יש יהודים שמקפידים ואומרים שעד לא ידע הכוונה היא עד ולא עד בכלל. סדר? ראיתי שנוהגים כך. כשאני אומר ראיתי, הכוונה היא עד כשהפכתי להיות עד בכלל, ואז לא ראיתי. אבל היו שלבים שראיתי. יש שמסבירים, כמו שלומד הרמב״ם, שעד לא ידע הכוונה היא שישתה, ישתה, ירדם, ואז לא ידע. זה כבר לא הספקתי לראות, אבל אומרים שכך גם אפשר. יש מי שמסבירים שישתה עד לא ידע. ועד לא ידע זה... עד לא ידע. כיפשו אותו בלי שני הסברים נוספים. למה עד לא ידע? כי כשהוא ישתה וישתה וישתה, הוא יגיע למדרגה שבה הוא פתאום יבין שהוא באמת לא יודע מה ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. ברוך מרדכי התגלה דרך ארור המן. כשהוא יגיע לזה, הוא יגיע לפורים. רק אז הוא קיים את החייבים. אז הוא תפס איך שושנת יעקב, שיודעת לראות יחד, יכולה להיות צהלה ושמחה. ואז הוא יבין שיש הרבה דינים של שמחה, שכדי שהם לא יפוגו, אסור להתענות ואסור להספיד. ואסור לומר תחנון. אבל יש שמחה של אדר, ששום תחנון בעולם לא יכול להפיג אותה. כי היא השמחה של הכוח לראות יחד. ובשמחה של חודש אדר, אין שום כימות הלכתי, אין שום צורך בהגדרה. זאת השמחה של מי שהגיע בסוף, ועד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי היהודי. ערב טוב.